ערב טוב. מגילת רות היא באמת קודם כל מגילה של הרבה מאוד חסד. היא חסד ואנטי חסד. היא אולי שיעור גדול וללמד אותנו להסתכל על הדברים בעומק ולא על פי מה שנראה לנו מבחוץ. אם אנחנו היינו מצריכים ככה מלכתחילה לומר מי מבית ספרנו? מי איש רציני? את מי מקבלים לבית ספרנו? היינו ודאי מהמרים על אלימלך, מחלון, קיליון. מה שבטוח לא זה על רות. המגילה כולה היא גילוי האמת. האמת שאולי לפעמים מכוסה בדברים שלא נראים לנו. אמה של מלכות בית דוד ושל משיח בן דוד היא לא מי שהיה הנשיא של בית לחם יהודה אלימלך איש אפרתי, לא שני בניו לבית הנשיאות שעזבו ביחד את בית לחם יהודה בשנות הרעב. ושלא נתבלבל, הם לא במהרה נפטרו שם בשדה מואב. כתוב במגילה די בהתחלה, לא תמיד שמים לב לפסוקים האלה, וישבו שם כעשר שנים. עשר שנים הם הרי קפצו רק בגלל שיש רעב. אגב, מי שלא היה באפשרותם לרדת למואב מטעמים כנראה כלכליים, לא בדיוק ירדו למואב ושרדו. הם אמרו שאוטוטו הם חוזרים. הנה, רק נגמרת השליחות. עשר שנים. ואז פתאום מגלים את החסד הגדול של רות. החסד הזה נמשך. הוא נמשך בין רות לנעמי, ונמשך בין בועז לרות, ובין רות לבועז, והוא ממשיך עד סוף המגילה עם השכינות שפתאום מצטרפות וקוראות שם לבן. עד הסוף. אתם זוכרים את השכינות שבסוף מגילת רות? בכלל מגילה עם המון נשים, אני נגיע לזה בסוף. שם פתאום השכינות מגיעות, לא כל כך נעים שם בסוף המגילה. בועז, אחרי הלידה, קורה לו משהו שהפסיכולוגים עוסקים בו, וכל אבא צעיר זוכר אותו היטב. פתאום מזיזים אותו מהתינוק. הילד נולד, והוא לא מופיע בכלל. נעמי לוקחת את הילד, הסבתא. והיא מיד לוקחת אותו לידיים, הסבתא. מה זה הסבתא? היא לא סבתא. הדודה של האימא. ומילא, נו בסדר, אבל אז גם פתאום באות כל השכינות, ותקרנה השכינות שם לומר יולד בן לנעמי. למי? לנעמי. איפה אני בעסק? יולד בן, מילא לרות. ומה השכינות עושות פה? קוראים שם בברית, בועז לא היה שם. זאת מגילה מעניינת מאוד. אבל המגילה הזאת היא לא רק של חסד. המגילה הזאת היא מגילה של מלכות בית דוד. אנחנו קוראים אותה בעצרת, מפני שבעצרת דוד המלך נולד. המגילה הזאת היא מגילה של אמונה מדהימה, דביקות באמונה. זאת תהיה טעות לומר שרות הגיעה עם נעמי לארץ ישראל מטעמי חסד. כדאי להזכיר את המשפט הזה. אם היא התגיירה מטעמי חסד, הגיור לא תופס. היא התגיירה כי היא מאמינה שעמך עמי ואלוהיך אלוהי. נכון? זאת אמונה. זה לא נמצא בפקולטה לחסד. זה נמצא בפקולטה לאמונה, לאמונות. מגילת רות היא גיור. גדול. במגילת רות היא הלכות ייבום. במגילת רות היא קציר שעורים. נכון, יש בה חסד. הנה חז"ל אומרים במדרש מופלא, במקור אחד, את הדבר הבא. מדרש לקח טוב. למה קוראים ספר רות בעצרת? בזמן מתן תורה, אגב, אתם שמים לב שהדרשן במדרש לקח טוב, מדרש מאוחר, מדרש שכבר הכיר את המנהג שקוראים רות בשבועות. הדרשן בתוך השאלה כבר אמר לך למה הוא מתכוון בשאלה. אל תגיד לי קוראים רות בעצרת כי דוד המלך נולד. אני שואל למה קוראים רות בעצרת בזמן מתן תורה. זאת אומרת, למה קוראים מגילת רות במתן תורה? עברית אחרת, למה מגילת רות הכי מתאימה למתן תורה מכל המגילות? זאת שאלה באמת מצוינת. אני חושב שמגילת קהלת, למשל, ודאי יותר מתאימה למתן תורה. עובר את כל החוכמות, מפיל את כולם, סוף דבר הכל נשמע, לא, זה בסוכות. שיר השירים, יציאת מצרים, אני חומה, הקשר בין ישראל לקדוש ברוך הוא. למה קוראים ספר רות בעצרת בזמן מתן תורה? לפי שמגילה זו כולה חסד, והתורה כולה חסד, שנאמר ותורת חסד על לשונה. יש כאן שלושה חלקים למשפט של התשובה, ואף אחד מהם לא מובן. זה מאוד יפה, זה ככה, זה נשמע טוב כמוטו למשהו, הכל חסד, חסד זה נחמד, כולם אוהבים חסד. אבל בוא נראה מה כתוב פה. המגילה כולה חסד. הרגע אמרנו, יש בה נושאים אחרים חשובים מאוד. אני מוכן לקבל את זה שהמגילה יש בה הרבה קשר לגמילות חסד. ואגב, מקור שתיים, הידוע יותר. במקור שתיים הופיעה הגמרא, אמר רבי זעירה, מגילה זו, המקור השני, הוא ממדרש רות רבה. שם לא עוסקים בשאלה למה היא נקראת בשבועות. זה מדרש מוקדם. שם עוסקים פשוט מה עניינה של המגילה, ושם שואלים שאלה מעניינת. אמר רבי זעירה, תראו את השאלה שם, היא שאלה יותר עקרונית, מגילה זו אין בה לא טומאה ולא טהרה, לא איסור ולא היתר. נו, אז למה נכתבה? זאת שאלות של מדרש רבה. למה נכתבה? כמו ששואלים, למה הכניסו את קהלת לכתבי הקודש? אבל שם זה לא למה נכתב. פה למה נכתבה, מה עניינה? עונה הדרשה של הדרשן ברות רבה, מקור שתיים בסוף, ללמדך כמה שכר טוב לגומלי חסדים. מצוין, נכון, בטח. תראו לאיזה שכר רות זכתה. זה נכון, יצא ממנה דוד המלך. תראו לאיזה שכר זוכה בועז על גמילות החסדים. אתם זוכרים שהרי בועז כשרצה לקחת את רות לאישה, הוא הלך קודם כל לפלוני אלמוני. נכון? היה שם אחד אחר שהיה קרוב יותר לגאול אותה. והקרוב יותר לא רצה. הנה ראה שכרם של גומלי חסדים. טוב, אבל זה לא מגילה זו כולה חסד. מה היה החלק השני של המשפט במקור אחד? למה קוראים רות בעצרת בזמן מתן תורה? זה פתאום מהפכה. המגילה היא כולה חסד. זה לא מובן, אבל מילא. והתורה כולה חסד. התורה כולה חסד. אני מבין שיש הרבה גמילות חסד בתורה. כולה חסד? פרה אדומה, זה חסד עם מי? מה פירוש התורה כולה חסד? תרי"ג מצוות זה חסד? מה המושג הזה? זה נכון שהתורה עוסקת הרבה בחסד. בטח, עולם חסד ייבנה, מצוין. יש הרבה פלקטים יפים שרוצים לעסוק במה שנקרא, אני יודע מה, חודש של חסד. בסדר גמור. אבל מה פירוש התורה כולה חסד? איזה ביטוי זה? חטא המרגלים, מה כתוב פה? מילא אגב, באמת שהתורה עוסקת הרבה בחסד, ישנה דרשה אחרת, במקור שלוש, ידועה. דרש רבי סמלי תורה תחילתה גמילות חסדים. וסופה גמילות חסדים. תחילתה גמילות חסדים דכתי, ויעש השם אלוהים לאדם ולאשתו, לאדם ולאשתו קוטנות אור וילבישם. נו, חסד גדול? לא סתם חסד. מתי הקדוש ברוך הוא עושה קוטנות אור לאדם ולאשתו? אחרי? זה חסד עם מי ששרח. זה חסד. וסופה גמילות חסדים דכתי, ויקבור אותו, את מי? את משה בגי, זה ההפך הגמור, זה משה רבינו. הקדוש ברוך הוא עוסק בקבורה ועוסק בלהלביש את הערומים. טוב, תחילתה גמילות חסדים, סופה גמילות חסדים. והבריח התיכון מבריח מן הקצה לקצה, כן, אבל זה לא כולה חסד. זה מסביר כמה גמילות חסדים גדולה. הרי מה הוא אומר? בואו ראה כמה גדולה גמילות חסדים. התורה מתחילה בזה ונגמרת בזה. אבל מה פירוש הביטוי תורה כולה חסד? ועוד פעם, למה קוראים רות בעצרת בזמן מתן תורה? כי רוצים ללמד אותנו שהתורה היא כולה חסד. כלומר, שלא נקרא עשרת הדיברות במתן תורה, ונגיד שהבנו את מתן תורה, אם לא הבנו שכל עשרת הדיברות במתן תורה זה חסד, לא הבנו מתן תורה. חידוש עצום מה שכתוב פה. לא הבנתי. לא מבין מה זה קשור. בעשרת הדיברות יש מצוות אמונה, יש מצוות שבת. והסיום שנאמר, אתם רואים את מקור אחד, המשפט האחרון שנאמר, מאיפה יודעים שהתורה כולה חסד, שנאמר, ותורת חסד על לשונה. מצוין, אבל במחילה זה לא הפשט של הפסוק. זה פסוק שכולנו מכירים אותו מליל שבת, מאשת חי. פיה פתחה בחוכמה, ותורת חסד על לשונה, יפה מאוד. היא עושה חסד, אבל שיטתי. תורת חסד על לשונה. מה הפשט פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד הראשונה? שהנושא הוא התורה? אני הבנתי שהנושא הוא החסד. והחסד הזה כל הזמן הלשונה. תורת חסד הלשונה. בא המדרש אומר, לא, לא הבנת. פיה פתחה בחוכמה, והתורה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא בהר סיני היא תורת חסד. זה באמת הפשט בפסוק. אגב, דרך אגב, אם תורת חסד על לשונה, וזה הולך על התורה, זאת אומרת שיש תורה שהיא לא של חסד. נכון? אם כתוב תורת חסד על לשונה, אז יש תורה שהיא לא תורת חסד. חז"ל אומרים, נכון? מה זה תורת חסד על לשונה, אומרים חז"ל? תורת חסד זה מי שלומד תורה לשמה. תורה שאינה של חסד זה מי שלומד תורה שאינה לשמה. זה דרך אגב, מוריי ורבותיי, כבר מהפכה. חסד עם מי? עם הבריות? ואם אני לומד תורה לא לשמה, או כן לשמה, מה זה קשור בכלל לחסד שאני עושה? אני לא לומד תורה ועושה חסד, אז זה לא חסד? תורה לשמה היא תורת חסד עם מי? עם הקדוש ברוך הוא. אז זה הפשט של הפסוק? ואני חוזר לפתיחה. השאלות חזקות, ברורות, אבל הפתיחה, המדרש מבקש מאיתנו להבין שמתן תורה בזמן עצרת, כשאנחנו נפגשים עם התורה, אנחנו נפגשים עם מושג החסד בעצם מתן תורה, בהר סיני, בעשרת הדיברות. אחרת לא נבין את המושג תורה. כנראה שאנחנו צריכים לחזור ולהבין את המושג הזה מתחילתו. אגב, כשאנחנו אומרים שהתורה כולה חסד, אולי זה מזכיר לנו ביטוי אחר של הלל הזקן. הלל הזקן היה אומר לא על חסד, אלא על אהבת הרע, שהרבה דמיון, שמה ששנוא עליך אל תעשה לחבריך, איך הוא אמר לו אותו אחד שביקש ללמוד את כל התורה כולה על רגל אחת? מה הוא אמר לו? מה ששנוא עליך, מה דשני הלך לחברך, לא תעביד, זה כל התורה כולה. ואידך פירושה, זיל גמור. נו, אני תמיד הבנתי, זה כל התורה כולה. תשמע, איך אתה רוצה ללמוד איתי כשאתה פה מהצד השני של הדלת? זה לא רציני. אז בוא נגיד לך משהו ככה שתקבל. אני אתן לך דבר תורה לא מרגיז. פרנדלי. כזה נעים יותר. זה לא מעצבן. נכון שהתורה שלנו נחמדה. עכשיו לך תלמד ושם כבר אתה תראה, הם יכניסו אותך לכל, אתה תראה, אתה לא תצא משם. זה הפשט, זה כל התורה כולה. אגב, מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך, זה משפט של מי? נכון, של הלל הזקן. מאיפה הוא לקח אותו? מהלל הזקן. רבי עקיבא אמר ואהבת לרעך כמוך. אז הוא לקח אותו מהלל הזקן. מתי המשפט הזה יצא לאור? כשהוא דיבר עם האדם שביקש ללמוד את התורה. זה אגב דבר מעניין. בא הלל ואומר, תשמע, אני רוצה להגיד לך, אתה רוצה ללמוד את כל התורה כולה על רגל אחת, בוא אני אגיד לך משהו בענווה. יש לי הברקה. מה ששנו עליך לא תעשה לחברך. שמעת מה שאמרתי? קופי רייט שלי. מה שאמרתי לך עכשיו זה כל התורה. פרה אדומה, שאר המצ... זה פירושים למה שאמרתי. מעניין. זה כל התורה כולה. ואידך, מה אידך? אידך, חמישה חומשי תורה, שרמב"ם, שולחן ערוך, הכל... יש כמה דברים אחרי. אבל זה פירושים לבורט שאני אמרתי לך הרגע. צריך בשביל זה כוח גדול בשביל משפט כזה. אלא אם כן אתה אומר שהמושג כל התורה כולה, הוא ככה, לא באמת. מה לא באמת? זה הלל אומר, מה לא באמת? אני רוצה ללכת לזה לאט לאט. אנחנו עוד נגיע לזה. המגילה כולה חסד. מה מלכות בית דוד חסד? אבל איפה אמרנו החסד? החסד הוא במתן תורה, בזמן עצרת. עסקנו במצוות מה ששנו עליך לא תעשה לחברך, שנתפסת אצלנו כחסד, נגיע אליה עוד מעט. אני ברשותכם רוצה ללכת לדבר שהוא בעיניי הראשון במגילת אסתר, הראשון במגילת אסתר, והוא גם הראשון במתן תורה. אמונה. רות דווקא בה. גם אורפה עושה חסד עם חמותה. זה דבר גדול מאוד, אצילי מאוד, אחרי שבעלי לא עלינו מת, שאני מציעה ללכת איתך. לאן? לבית לחם יהודה. אבל רות, זאת כבר דביקות. רות דובקה בה. להידבק במשהו, זה להיות חלק ממנו. עמך עמי, אלוקייך אלוקי, באשר תלכי אלך, באשר תמותי אמות, באשר תליני אלין, שם אקבר. זה מוחלטות, דביקות זה מוחלטות, לדבקה בו, לדבק באשתו. דביקות זה משהו שהוא מוחלט. אי אפשר להיפרד ממשהו שאתה דבק. כשאתה רוצה להיפרד מבדבק באשתו, אז כתוב, וחרת לה ספר קריטות, וכתב לה ספר קריטות, דבר הקורט בינו ובינה, שמשהו דבק צריך לכרות אותו. אמונה גם פותחת את עשרת הדיברות. נכון? מצוות עשה של אמונה. אני רוצה לטעון, שדרך מצוות אמונה נבין עד כמה בעצם מצוות אמונה שווה חסד. וכשנעמיק בזה נבין מה שווה חסד. וכשנעמיק בזה ננסה לראות האם באמת כל התורה כולה היא מה ששנו עליך. בוא נלך עם זה לאט. אנחנו ערב חג השבועות, נעזוב את מגילת רות, נלך לעשרת הדיברות. מצוות עשה ראשונה, מקור חמש, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. כל ילד יודע מה כתוב פה. דיברה ראשונה בעשרת הדיברות, דיבר ראשון, נכון? אנוכי לא יהיה, לא תישא, כבד, זכור. מצוין. יש רק הבדל אחד. כבד פירושו בעברית ציווי. תעשה X. מה X? תכבד. זכור פירושו ציווי, זכור. הלא תעשה זה ודאי, לא תנאה, לא תחמוד, זה לא מדבר. ואל תעשה איקס. אז יש שלוש עשה, שלוש מצוות עשה בעשרת הדיברות. אנוכי, כבד את אביך ואת אמך, ולפני כן זכור את יום השבת, נכון? השבת זה לא תעשה. יופי. אתם רואים במילים אנוכי השם אלוקיך הציווי? איפה? אם זה מקביל לכבד ולזכור, צריך היה להיות כתוב, האמן, אני מבין שאנוכי השם אלוקיך זה סיפור. זאת עובדה. אז למה זה לא הקדמה לעשרת הדיברות? למה וידבר השם את משה את כל הדברים האלה בהר סיני זה הקדמה, ואנוכי השם אלוקיך זה לא... מי קבע? למה בלוחות שלנו בעשרת הדיברות אנוכי זה הדיבר הראשון? זה לא מופיע כדיבר בכלל. זאת נשמעת שאלה אפיקורסית קצת, אה? כי זאת מצוות עשה ראשונה ברמב״ם. זאת פתיחת כל המצוות. איפה היא מופיעה המצווה להאמין? אני לא דן עכשיו אם צריך להאמין. צריך להאמין. כדאי מאוד. אי אפשר בלי. אבל איפה זה מופיע כמצוות עשה? שואל האברבנל את השאלה הזאת, השאלה השביעית במקור שש. השאלה השביעית בדיבור אנוכי. בפרט. זה אחרי שהוא שאל שש שאלות על כל עשרת הדיברות באופן כללי, הוא עובר לשאלה השביעית. השאלה השביעית בדיבור אנוכי בפרט. כי אם היה שהזהירנו וציוונו שנאמין במציאות הסיבה הראשונה יתברך. מציאות הסיבה הראשונה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא הסיבה הראשונה לכל מה שיש בעולם. כמו שהסכימו עליו, על הציווי הזה, הרב המורה, הרמב״ם, והרמב״ן, וזולתם כמו שהתבאר, למה אם כן לא באה המצווה בלשון הנאות אליה? והיה ראוי שיאמר, האמן, כי יש אלוהים שופטים בארץ, או שאני, אני הוא השם אלוקיך, או יאמר, שמע ישראל, אנוכי השם אלוקיך. כשאתה רוצה להגיד שהשם הוא אחד, יש מצוות עשה ליחדו. אז איך אתה אומר? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. הבנתי? עכשיו אני יודע שאני חייב בזה. כמו שנאמר באחדות, והנה בשבת, אמר זכור, ובכיבוד אב ואם, אמר כבד, שהם לשונות יורו על מצווה, אבל אנוכי השם אלוקיך? ביטוי יפה מאוד של אברבנאל. הוא דמות סיפור מה שקרה. ואינו מורה על מצווה. שאלה מצוינת. אני אגב לא מביא את התשובה של אברבנאל. כי אברבנאל באמת חולק על הרמב״ם והרמב״ן, ובאברבנאל כזה יש את הבעיה הקבועה שאנחנו תמיד מדברים עליה באברבנאל. זה ככה מהשאלות החזקות. אברבנאל הרי תמיד אנחנו מזכירים, מביא את כל השאלות במכה אחת, הרבה הרבה שאלות. זאת הסיבה כנראה שלא לומדים מספיק אברבנאל, בגלל שפחדו שאנחנו נלמד תמיד את השאלות, נרדם, ואז את התשובות אנחנו כל פעם נפספס. יש לו סדרה תמיד של 30 שאלות, מצוינות. זה לא שאלה תשובה, אלא שאלות. יהודים אומרים שלכם בליל שבת לא לומדים אברבנאל. בליל שבת זה תמיד עד העמוד הראשון. עמוד שני זה כבר למצוות השבת עצמה כבר. אז זה הכל לא שם. שאלה באמת חזקה מאוד, מה יעשו הרמב״ם והרמב״ן? מה הרמב״ם והרמב״ן? מה נעשה אנחנו שאנחנו הולכים לפי המצווה התעשה הפשוטה הזאת? מה נעשה כולם שזאת מצווה התעשה? אז למה היא כתובה באנוכי השם אלוקיך? ואיך כל מתן תורה הוא חסד? זו שאלה קודמת. אני ברשותכם רוצה, אם נמצאים ערב חג השבועות, הרבה פעמים אנחנו מגיעים לשפת אמת, אבל ככה לקראת הסוף, ערב חג השבועות מותר כבר להתחיל איתו. שפת אמת, במקור שבע, שפת אמת על פרשת יתרו. שפת אמת מופלא. הוא לא מדבר על המושג חסד. הוא לא מזכיר אותו. הוא מדבר על מתן תורה ועל אנוכי השם אלוקיך. הוא עונה על שאלת האברבנאל בלי להזכיר את האברבנאל בכלל. אלא על... הוא בעצם שואל את אותה שאלה, למה אנוכי לא בא בתור ציווי? אבל הוא מתחיל את הדברים על כל מתן תורה. מקור שבע. בפסוק וכל העם רואים את הקולות וכולי, לשון הווה. זאת שאלה. השפת אמת כותב בקיצור. דרך אגב, השפת אמת נכתב על ידי השפת אמת עצמו, על ידי האדמור, השפת אמת, הוא פשוט נכתב במוצאי שבת, כשהוא סיכם באותיות קצרות, בראשי פרקים, את מה שהוא אמר בתיש, בשיעור. אז הוא סיכם לעצמו. אז הוא כותב בפסוק וכל העם, רואים את הקולות לשון הווה. זה הוא דיבר שם, אתה תבין כבר לבד. השאלה היא מצוינת. איך כתוב שם? בכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת הר השן, וירא העם וינו ויעמדו מרחוק. אנחנו תמיד מרוכזים בשאלה העיקרית. רואים את הקולות. איך רואים את הנשמע? טוב, אבל בגלל זה אנחנו לא שמים לב לשאלה הפשוטה יותר. בכל העם רואים את הקולות, זה לשון הווה. וירא העם וינו ויעמדו. אז פעולות המופיעות בהר סיני במתן תורה מופיעות בלשון עבר. מה זה בכל העם רואים? ויראו כל העם את הקולות, ויר, וינו, ויעמדו. לא, זה היה המבנה צריך להיות. ואם אתה רוצה את הכל בלשון עובר, עוד לא הבנתי למה, אז בכל העם רואים, ונעים, ועומדים מרחוק. שאלה חשובה. השאיר אותה פתוחה בינתיים. ועל זה כתוב, אנוכי מצווך היום. יהיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום. על לבביך. מה זה אנוכי מצווך היום? אומר השפת אמת, מה זה אנוכי מצווך היום? פה תראו את השילוב של חסידות ושל פשט. אנוכי דעשרת הדיברות, אותו אני מצווה היום. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום. על לבביך. איך יכולה כל התורה להיות על לבביך? אם תזכור שאנוכי היה היום. מה אנוכי היה היום? לכל העם רואים את הקולות. אני כבר אומר, אתם יודעים מה הפשט לפי השפת אמת? לכל העם רואים את הקולות. זה מהפכה. עכשיו. למה וירא העם וינועו ויעמדו? כי זה היה אז. מה כתוב פה בכלל? הנה הוא מתחיל. כי ראייה זו, כדאי כל מילה בשפת אמת. כי ראייה זו היא ראייה בכוח הנשמות, שרואים את הנשמע, והוא חלק השם ממעל. אל תתחיל בשאלה למה כתוב רואים את הקולות, תתחיל בשאלה למה זה בהווה, אחרי תבין את רואים את הקולות. כי ראייה זו היא לא כמו ויר העם וינועו. ויר העם וינועו פירושו הפעילו את חוש הראייה, ובעקבות זה הייתה תגובה של תנועה, ובעקבות זה עמידה מרחוק. זו פעולה פיזית. וכל העם רואים את הקולות, אומר לך שמדובר בראייה אחרת. אתה מסכים איתי? כי לא רואים קולות. שומעים קולות. אז איזו ראייה מדובר? ראיית הנשמה, והוא חלק השם ממעל שיש בי פה עכשיו, ולכן אני רואה. אבל אני לא רואה, נכון? אתה לא רואה בגוף. לאט לאט. וזו הנשמה מסגת עבר ועתיד, מעין שם הוויה יתברך שמו, כמו שנאמר, כי חלק השם עמו. בראיית הנשמה אין הווה ועבר ועתיד. הגוף רואה בהווה למרחק X במגבלה X ממרחק Y. הנשמה רואה עבר ועתיד והווה. קצת קצת אתה יכול לתפוס מזה בראייה של חלום. זה הרבה פחות גבוה. זה דמיון. הנשמה רואה בלי התחשבות בכלל בעבר ועתיד. רואים את הקולות. זה לא הווה. זה הווה מתמשך. זה הווה נצחי. זה הווה קבוע. אתה מבין את זה לאט לאט לאט. וזו הנשמה משגת עבר ועתיד מעין שם הוויה יתברך שמו, כמו שנאמר, כי חלק השם, חלק יוד קי וב קי, עמו. ונשאר ראייה בנשמות בני ישראל. אגב, איך כל זה קשור לרות? רות היא לא מנשמות בני ישראל. רות היא גויה. מואבית. מהעם המשוקץ, המואבי. לאט, לאט. נשאר ראייה בנשמות בני ישראל. מה נשאר ממתן תורה? ראיית הנשמה. אני יכול 70 שנה לסגור אותך במסכים של ברזל, ואתה לא תבין מאיפה הנקודה היהודית הזאת. אתה לא תבין מאיפה זה. זה לא ראיית הגוף, זאת ראיית הנשמה. אתה לא מבין את המושג שהיינו בהר סיני, כי אתה לא נפגש עם המושג של ראיית הנשמה. זה הובי. לא בכל העם רואים היה נס גדול וראו את מה שנשמע. בכל העם רואים עכשיו אנחנו במתן תורה רואים את הקולות. את החזון של הר סיני, את הלפידים, את הוינו ויעמדו. זה מה פתאום? זה ראו רק אבותינו שהיו על הר סיני. עכשיו נמשיך לאט לאט. אלא מה, כיוון שזאת רק ראיית הנשמה, נו אז מה נעשה? אך צריך האדם ליגע עצמו בתורה ומצוות כדי להמשיך את הערת הנשמה בגוף. הגוף לא רואה את הקולות. הגוף רואה את מה שיש במציאות. המציאות היא מאוד מאוד שוחקת ושחוקה. אז איך הגוף יצליח להתחבר עם מה שיש בעצם בפנים בפנים? אני עוד מעט אגיע לאנוכי, אבל אני כבר רוצה להגיד את מה שהוא יאמר בהמשך על אנוכי. אתם יודעים מה יגיד השפת אמת? זה מהפכה רעיונית. נכון, למה לא כתוב האמן? כי אי אפשר לצוות על אמונה. איך אפשר לצוות אדם להאמין? לא מאמין. תעזבו אמונה גדולה. בא ילד לחבר שלו ואומר לו, תאמין לי. לא רוצה. וואלה, תאמין. לא מאמין, נו, מה לעשות לך? לא מאמין, נו, אתה הוכחת מספיק פעמים. לא מאמין לך. אני יכול להגיד לך תרים, אני יכול להגיד לך תוריד, אני לא יכול להגיד לך תאמין. זה אגב המשותף לאמונה ואהבה. אני גם לא יכול להגיד לך תאהב אותי. אומר השפת אמת, אי אפשר באמת לצוות להאמין, אפשר לצוות לכבד, אפשר לצוות לזכור. אתה יודע מה אני אומר לך? אני אומר לך, אנוכי השם אלוקיך, אני לא מצווה אותך להאמין, אני מודיע לך, זאת עובדה. זה סיפור. מה אמרת אברבנאל? זה סיפור, נכון? זה סיפור. תשמע יהודי, זה טבע שלך שאנוכי השם אלוקיך. אתה יודע איפה זה? אנוכי מצווך היום. זה בפנים אצלך. אתה יודע מה המצווה שמוטלת עליך באמונה? אם אתה מוכן, תחשוף את העובדה הזאת. אי אפשר לצוות להאמין למשהו אחר, אבל אפשר לצוות לחשוף את מה שאני. אדוני, אם אינך מאמין, אינך. אם אתה פה, אז אתה אנוכי השם אלוקיך. אתה יודע איפה אני? אצלך. עכשיו אתה יודע מה אתה צריך לעשות כדי לגלות את זה? להשתחרר מהפרעת הגוף שלא נותן לך לגלות את זה. כי הגוף, במה שהוא מסמל, לא נותן לראייה הנשמתית הזאת לבוא לידי ביטוי. יש המון חלקים, יש המון רגעים. יש עולמות של תפיסות עולם, של אידיאולוגיות שלמות, בסדר. אתה יכול לא לחשוף את האמונה. אתה יכול להתווכח, אתה יכול לא להסכים. אבל כשתראה שפתאום זה חוזר אחרי 200 שנה, אל תשאל איך זה. זה כי כך הקדוש ברוך הוא נטע בנשמות בני ישראל. זאת נטיעה. אתה לא מבין איך זה מחזיק 3,500 שנה ממתן תורה, 3,300 שנה, אתה לא תופס. כי זאת נטיעה. לכן כתוב, אנוכי, השם אלוקיך. איך לעשות את זה, יגיד הרמב״ם, דע והאמן, ותסתכל במעשיו, ותסתכל בברואיו, ותלמד, ותראה, ותתווכח, ותבין, ולא תבין. יש לך בחירה חופשית, זה מה שאתה רוצה. אבל זאת לא בחירה האם להאמין ל... זו בחירה האם לחשוף את. שפת אמת ממשיך. אך האדם צריך ליגע עצמו בתורה ומצוות להמשיך הערת הנשמה בגוף, וזהו שנאמר, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום, על לבביך. ותראה פלאות על לבביך. הרבי מקוצק היה שואל תמיד, למה כתוב והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך? שיהיה כתוב בי לבביך. נכון? בי לבביך. אמר הרבי, הרבה פעמים אתה מנסה להגיד משהו למישהו, והוא סגור. ראש סגור. הלב סגור. אתה אומר, חבל על הזמן. לא נכון, לא נכון, לא נכון, אל תתייאש. שים את זה פה, בכיס, ותסגור את זה עם איזה פלסטר. יום אחד הלב ייפתח ובום, זה ייפול פנימה. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. לא נורא, לא נורא, אתה אומר זה בזבוז, זה לא השפיע עליו בכלל. שיהיה. בפקל. ייפתח, תראה שזה נכנס פנימה. כל עולם החינוך מקופל בעל לבביך הזה של הרבי מקוצק. אני חוזר לשפת אמת. הוא ממשיך בפסוקים שכתובים בספר תהילים לגבי דוד המלך. לגבי, סליחה, אברהם אבינו. פרק של דוד המלך על אברהם אבינו. שם כתוב פרק שלם על בת מלך שכל כבודה פנימה. ושם כתוב שפונים אליה ואומרים לה שמעי בת וראי והתי אוזנך. ואחר כך פונים אליה ואומרים לה ושכחי עמך ובית אביך. ויתאב המלך יופייך, וחזל דרשו את זה על אברהם אבינו. שמעי בת, אברהם, כנסת ישראל, וראי והתי אוזנך, ושכחי עמך ובית אביך. אברהם המאמין, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. ויתאב המלך יופייך, עד שהקדוש ברוך הוא יגלה אותך. מה זה נכנס הנה מנתח השפת אמת? וכתיב שמעי בת וראי אחר כך והתי אוזנך ושכחי. שאחר שזוכין להסתכלות הנעל בכוח הנשמה, צריכין להטות הגוף להתדבק בכוח הנשמה, להיות שכחי עמך. אתם יודעים איך הוא קרא את זה? שפתם את כל מילה. שמעי בת וראי. לא הבנתי. שמעי בת וראי. אומר השפת אמת את מה שאת שומעת, תראי. אתם מבינים מה זה רואים את הקולות? שמעי בת וראי, זה מה שקרה לאברהם אבינו. הוא לא למד מאף רבי, הוא לא הלך לשום בית ספר. פתאום נעשו לו שני כליותיו ולימדו אותו תורה. גם רות לא למדה מאף אחד. גם היא גדלה אצל מישהו שונה לחלוטין, היא ביתו של עגלון מלך מואב, אומרים חז"ל. האטמוספירה היהודית שהיא גדלה בה, הייתה של ירידה מהארץ, של קשיים גדולים, של מרחק. ופתאום היא מגלה מבפנים, 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 שמעי בת וראי והתי אוזנך, ושכחי עמך ובית אביך, מסביר השפת אמת, אחרי שתראי את השמיעה, התי אוזנך. כיצד היא הדרך להאמנתו? תקשיב, תלמד. ואז מה יקרה לך? תשכחי את עמך ובית אביך. את הרי לא יודעת איך להשתחרר מהגוף שמפריע. אז שמעי בת וראי ותני להערה הזאת של הנשמה להתגלות על ידי זה שתסירי את ההפרעות. ואז ויתאב המלך יופייך. עכשיו הוא מגיע להגדרה שלו. וכפי הערת הנשמה בגוף, ככל שהנשמה מאירה יותר בגוף, כך יכולים לשכוח את אבלי העולם. ככל שאתה יותר מואר מהאור הפנימי הזה, הנשמתי, כך אבלי העולם נשכחים. ושני אלו הם בבחינת זכור ושמור. מדהים עכשיו. איך כתוב זכור ושמור? שמור וזכור ודיבור אחד. ישמיענו אל המיוחד. השם אחד ושמו אחד. מה שמור וזכור בדיבור אחד? איך יכולים לאמר שני דברים בדיבור אחד? אומר השפת אמת, זכירה היא הערת הנשמה. זכור מה שיש בפנים. שמירה היא שכחת הגוף וטבע הגשמיות. אתה רוצה לזכור, נכון? כדי לזכור, אתה צריך לשחרר את כל מה שמשכיח. המציאות עוזרת לשכוח. אתה רוצה זכור? אתה חייב שמור. אתה לא תגיע לזכור בלי שמור. זה סתם מילים. יום אחד אתה תישבר בזכור אם לא יהיה לך שמור. אם יהיה לך רק שמור, והוא לא יוביל אותך לזכור, אתה תישבר מזה, כי השמור לא ייתן לך כלום. שמור וזכור ודיבור אחד, תשמיענו אל המיוחד. כשאתה מגיע אליהם בדיבור אחד, אז השם אחד ושמו אחד. אגב, מתי זה קורה? בשבת. כי מה קורה בשבת? כפי הערת הנשמה שבגוף, כך נשכחים מבלי העולם. מסיים השפת אמת. ואית על פסוק גם אלה תשכח למעשה עגל ואנוכי לא אשכחך אנוכי בעשרת הדיברות. אני רק אגיד את המדרש הזה במהירות, כי אני רוצה לחזור לחסד. אגיד את המדרש הזה במהירות. המדרש אומר כך, כתוב בפסוק, ותאמר ציון עזבני השם, והשם שכחני. התשכח אישה אולה, נרחם בן בטנה, גם אלה תשכחנה ואנוכי לא אשכחך. פסוקים בישעיהו, בהפטרות הנחמה. ציון אומרת, עזבני השם, והשם שכחני. הקדוש ברוך הוא עונה, או הנביא עונה, על הקדוש ברוך הוא, איך אתם אומרים, תשכח אישה אולה? אמא, שוכחת את מה שהיא נושאת על עצמה? מרחם בן בטנה? והוא כאילו ממשיך ואומר, גם אלה תשכחנה, ואנוכי לא אשכחך. גם אם זה יכול לקרות באיזשהו ציור מעוות בעולם, אנוכי לא אשכחך. חז"ל דרשו את זה בדרשה. הם אמרו דרשה שנראית משונה קצת. ותאמר ציון, עזבני השם. עזבני השם. והשם שכחני. יש שכחה. הם בעצם אמרו פה משהו שלהבדיל אלף אלפי הבדלות, אחר כך תאמר הנצרות ויאמרו אחרים. כן, נכון, הקדוש ברוך הוא בחר בכם, אבל לאט לאט אתם מרדתם והוא עזב אתכם. שכח. יש שכחה חלילה לפני כיסא כבודך חס וחלילה. אומר הקדוש ברוך הוא, התשכח אישה אולה מרחם בן בטנה? איך יכול להיות? הקדוש ברוך הוא שוכח? אומרים לו בני ישראל, אוי וי, אם אתה לא שוכח, אז יכול להיות שלכן אנחנו סובלים, כי אתה זוכר לנו את חטא העגל. אתה כן זוכר, אז אנחנו סובלים בגלל זה. מי שיודע להקשיב טוב, הוא שומע את הד קולה של האנטישמיות. את האנטי. עזב השם אתכם. עונה התשובה בפסוק, גם אלה תשכחנה. מה זה אלה? אלה אלוהיך ישראל שאמרתם בחטא העגל, את זה אני כן שוכח. נו, אומרים בני ישראל, או אותו הד קול. אז אם אתה כן שוכח, אז יכול להיות שאתה שוכח גם את עשרת הדיברות. לא, 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 לא. ואנוכי לא אשכחך. את האנוכי זה אני לא שוכח. נו, בדרך כלל אצלנו קוראים לזה וורט. אומר השפת אמת, לא הבנתם את זה. איתה על פסוק גם אלה תשכחנה ואנוכי לא אשכחך. אנוכי בעשרת הדיברות. פירוש. כשהקדוש ברוך הוא אמר אנוכי השם אלוקיך, נתה זה הכוח בנפשות בני ישראל נטיעה קיימת, שאי אפשר לשכוח. את זה אי אפשר לשכוח, זאת נטיעה קיימת. כי כל הדברים הטבעיים יש בהם שכחה. בטח, ומה יש שכחה? במה שיש לו התחלה, ולכן יש לו סוף. אבל הנטיעה הנשמתית היא קיימת. כמו שנאמר, תשכח אישה אולה, באיזושהי צורה מעוותת, יש בעולם דבר כזה של אמא ששוכחת את הילד שלה. אבל הדברים הטבעיים, הפנימיים, הנשמתיים, בהם אין שכחה. הוא מסיים גם אלה, תשכחנה שעל כל פנים סופה להשכיח. למה? כי כל המציאות יכולה להישכח. כי שמיים כעשן ימלחו, והארץ כבגד תבלה, וסוף הגשמיות להתבטל מן העולם. זה מדהים השפת אמת הזה. כל הגשמיות תתבטל בעולם. מה ששאלו בני ישראל, זאת הנצרות שאני אמרתי. מה ששאלו בני ישראל הוא, עם ישראל חי, בסדר, נגמר. עם ישראל שמר את התורה המצוין, לא שמר, נגמר. ואנוכי לא אשכחך. כלומר, אבל אנוכי לא אשכחך שלא תוכל, זו הנטיעה לבוא לידי שכחה, מפני שהיא למעלה מן הטבע. אז אם זה כל כך גדול, למה לא גילינו את זה תמיד? רק איש ישראל צריך ליגע עצמו כל הימים לזכור זאת הנטיעה ולשכוח מהבלי העולם. אוי, זה קשה. אז עשה לנו הקדוש ברוך הוא חסד כל שבוע, על כל פנים, ביום השבת, שמתגלה הנשמה יתירה, צריכים לשכוח בהבלי העולם. אז בא אליהם הקדוש ברוך הוא אומר, אל תדבר דיבורי חול, אני עכשיו אעזור לך לזכור ושמור. שפת אמת מודים. אז אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, זה ציווי. למה הוא כתוב בצורה של אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים ולא האמן? כי הוא לא ציווי מבחוץ, הוא חשיפת הפנים. נו, איך זה קשור לתורת חסד? עוד רגע. יש עוד מצווה אחת כזאת. היא אולי המצווה השנייה המרכזית של מגילת רות. היא החסד. אהבת הרע. שאלנו, איך אומר הלל הזקן, מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך, זה כל התורה כולה ואידך פירושה. לא מזמן הזכרנו, יותר מפעם אחת אני חושב שהזכרנו את דברי התניא. האדמור מחבד הראשון, התניא בפרק למדבט, בלב התניא. שם בפרק הלב של התניא כותב האדמור הזקן, מה בעצם התכוון הלל. אבל כדי להגיע לזה, הוא פותח במילים הבאות במקור 8 שהבאתי אותו בקיצור גמור. הוא עוזב את מצוות אמונה, הוא לא עוסק בזה בכלל. הוא עוסק עכשיו במצוות ואהבת לרעך כמוך אני השם. או בתרגום שלה של הלל, זה כל התורה כולה, מה ששנוא עליך אל תעשה לחבריך. ושגם שכולן מתאימות, אני קודם כל אקרא, המילים קשות קצת, ואב אחד לכולנה, ולכן יקראו כל ישראל אחי ממש. הנה מגיעים לחסד. מצד שורש נפשם בהשם אחד, רק שהגופים מחולקים. אי אפשר לצוות על ואהבת לרעך כמוך, אתה צודק. איך אני יכול לצוות אותך לאהוב אותי? מה פתאום? לא אוהב אותך. כדי שאני אוכל לצוות ואהבת לרעך כמוך, צריך את הפסוק כולו. ובפסוק כבר הזכרנו את זה יותר מפעם. ואהבת לרעך כמוך שמופיע בסטיקרים בגדול, זה יפה יפה. זה חצי פסוק. בלי העיקר. ואהבת לרעך כמוך... לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. עוד לא יתחדש החידוש עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. עוד לא יודעים את זה. זה חידוש שנתפר בשביל העניין של רות. היא מסתובבת בבית לחם. עם ישראל יכול לדחות אותה. החסד הוא לא רות. החסד הוא לא נעמי. החסד הוא לא בועד. החסד הוא שאף אחד מהקוצרים לא אומר שיקוץ, כי הוא רואה מואביה ענייה ויכול להסתכל פנימה. אבל אני עוזב רגע את הזר, אני חוזר אלינו, כי שם זה מתחיל. אומר התניא, אי אפשר לצוות לאהוב אחד את השני, אבל כדי להבין את זה צריך להבין את הדבר הפשוט. למה אתה יכול לאהוב את כל החלקים שלך? הזכרנו פעם, אני חושב, זה בטח עושה טראומה לכל ילד, אבל פעם נשכת את הלשון. יצא לך. אחר כך הרבצת לשיניים. למה ברור לך שלא? זה קרה כמה פעמים, והם עושים את זה כל פעם השיניים האלה, ובכל זאת לא עשית את זה אף פעם. למה? כי הם דבר אחד, מה פתאום? הם שני דברים. הם קרובים. אז מה? ואם היד הזאת מרביצה לרגל, אז כן הרבצת אחר כך ליד. כלומר, כמה רחוק צריך להיות כדי שתתחיל להרביץ? כלומר, למה אתה לא מרביץ לחלק ממך? כי המחבר בין הידיים לרגליים ולשון והשיניים הוא יותר דומיננטי מבחינתך מהמפריד ביניהם.
כי אתה אגואיסט. אז למה המחבר בין שני הילדים של הקודש ברוך הוא לא יותר דומיננטי מהמפריד ביניהם? אם יש לנו שורש אחד, מתי אתה מסוגל לראות שורש ומתי לא? רק בראיית הגוף? ומה עם ראיית הנשמה? אין לך? אם יש שורש אחד, ומכאן בהמשך לכל הבריאות, אתה לא יכול לא להבין את ואהבת לרעך כמוך. אני אגב אומר את זה בהמון דברים אחרים. אני זוכר היטב את הימים שבהם במכוניות עוד לא היו מזגנים. זה היה לפני כמה שנים. אבל היום זה כבר דורות. ואז אמרו שזה נורא קשה. ואני חייב להגיד שאין לי שום הוכחה, אבל יש לי הרגשה שהיה הרבה פחות מסוכן בכביש. לדעתי, כי כשהחלון פתוח, ויש אפילו יד קצת בחוץ, אז זה שנוהג הוא ממש בן אדם. רואים אותו, וזז. כשהחלון סגור, זה נודניק שעוצר את הטור. וכשזה נודניק, כשזה נודניקית, בכלל. עד כל מי שבירך. האם אתה תפגוש אותה לא דרך החלונות והמזגן? אתה לא תעיז בחיים לפתוח בכזה פרק תהילים. בחיים! מה קרה? המרחק גדל. יש חלון. ויש אוטו. וזה ארוך. וזה בסוף העולם. ומי נתן לה רישיון בכלל? למי? מי זה? אם היית רואה אצבע בחוץ, זה היה שונה לחלוטין. אם נניח, היא הייתה מעכבת את כל הטור בחנות, היית צועק מי נתן לך רישיון לקחת צל? או שהיית שואל, אולי הגברת צריכה שאני אזיז את ה... אז מה קרה? באמת? רק המזגן קובע את הקרבה שלך לבני אדם? עד כאן, בזה זה נגמר? אורך המטרז' בין הבגז' הקדמי לפרונט שלך וסוף הקביעה, אין משהו קצת יותר פנימי. אם אתה מצליח לקלוט את מושג השורש האחד, כל עולם החיים שלך משתנה. אין ואהבת לרעך כמוך בלי אני השם. אין דבר כזה. אם אתה מבין שרעך הוא השם. אתם יודעים מי זה אני השם? אני, אתה, כי הקדוש ברוך הוא מתגלה בי ובך. אם אתה תופס שהאני השם מתגלה בחברך, אז מה זה משנה אם הוא סגור מאחורי החלון או לפני החלון? מה אנחנו קמינה עכשיו? את האני השם מסתיר עוצמת המזוג? מה אתה עושה שם עם זה? איך זה רלוונטי? עכשיו ממשיך התניה. אני חוזר למשפט. ושגם שכולן מתאימות ואב אחד לכולן, ולכן יקראו כל ישראל אחים ממש, וחבד אומרים ממש, אבל זאת המילה. מצד שורש נפשם בהשם אחד, רק פילי פלאות, שהגופים מחולקים. הגופים מחולקים. שתי מכוניות. עכשיו הוא ממשיך. ולכן העושים גופם עיקר ונפשם תפילה. מי שעוסק בגוף שלו כל הזמן, אי אפשר להיות אהבה ואחווה אמיתית ביניהם, אלא אינטרסנטית התלויה בדבר לבדה. אני מאוד אוהב אותך, אבל אתה לקחת לי את המנה שלי. יש גבול. זכויות המיעוט, זכויות האיש, זכויות האישה, זכויות הגבר, זכויות ההוא, זכויות הסוס, זכויות הג'וק. מה עם החובות? חובתך כלפי. חובתך כלפי דמות אלוקים שנוסעת מטר לפניך על 40 קמש. מה עם החובה? את הזכות הבנתי. זכותך לעקוב. נכון, גם זכותי. ומה עם האני השם שנוהג פה? אז ככל שאני יותר עסוק בגוף, אני פחות רואה את העני השם. עכשיו מגיע התניה למה שהתחלנו. וזהו שאמר הלל הזקן על קיום מצווה זו, זהו כל התורה כולה ואידך פירושה. כי יסוד ושורש כל התורה הוא להגביה ולהעלות הנפש על הגוף מעלה מעלה עד עיקרה ושורשה דכל אלמין. וגם להמשיך אור אין סוף ברוך הוא בכנסת ישראל. צריך להבין את המשפט הזה בפשטות. יסוד ושורש כל התורה. אתה רוצה להבין מה זה כל התורה כולה? זה לא סופרלטיבים של הלל, זה כל התורה כולה. זה באמת כל התורה כולה. כי יסוד ושורש כל התורה כולה, תורת השם, תורה שיש לה השם בעולם. תורה שבעולם שלה לא אני במרכז, לא אתה במרכז, ולא הבוס שבמקרה נבחר לשנה במרכז. אלא תורה שיש השם במרכזה, היא תורה שיסודה הוא אחד. להעלות ולהגביה הנפש למעלה, למעלה מן הגוף, עד עיקרה ושורשה דכול על. כשהנפש תגיע עד לשורש, אז תוכל להמשיך אור אין סוף ברוך הוא בכנסת ישראל. ואז לא תראה פרט אחד מכנסת ישראל, שהוא לא השורש. עכשיו אנחנו מתחילים להבין מה זה תורת חסד הלשונה. תורת חסד הלשונה פירושו, מה זה חסד? חסד, אהבה. חז"ל אומרים איזה הוא חסיד, זה המתחסד עם קונו. כשילד רוצה לעשות נחת רוח לאבא ואמא, הוא לא מקיים את מה שהם מצווים אותו, אלא הוא יודע מה הם רוצים שהוא יעשה. אני יכול להגיש כוס תה כי ביקשת ממני. כי ביקשת ממני. אני יכול להגיש כוס תה כי שמעתי את הצעדים שלך בכניסה הביתה. יש מי שעושה נחת רוח ליוצרו. הוא מגלה שבעצם החיבור שלו עם אבא, עם אמא, עם אשתו, איתו, הוא חיבור פנימי, לא חיצוני. כשהחיבור הוא פנימי, כולם מתחברים לשם. כשהחיבור הוא פנימי, אין מישהו שלא מתחבר אל השורש, לזה קוראים אנוכי השם אלוקיך. ואין מישהו שלא מחובר בענפים למטה למטה לשורש הזה. כי אם יש ענף אחד שלדעתך לא מחובר לשורש, סימן שאתה לא מבין שזה באמת שורש של הכל. אז יש לך בעיה עם השורש. למה קוראים ספר רות בעצרת בזמן מתן תורה? כי התורה כולה היא חסד. המגילה כולה היא חסד. מהי המגילה? המגילה הזאת, מגילת רות, היא סתירת הלכי לעולם החיצוני. התרגשתם מהתואר, ואני רציתי שתכירו את הפנים. אלימלך, הנשיא הגדול. אתם זוכרים איך הוא נקרא במגילת רות? מה התואר שלו? אלימלך? איש נעמי. זה אף לבפלה. דבורה נקראת אשת לפידות. מי היה לפידות? יעל נקראת אשת חבר הקיני. מי זה היה חבר הקיני? את חבר הקיני, לא יודע מי זה. מישהו. מה חבר הקיני? לא יודע מי זה היה. דוקטור, לא יודע מי הוא היה. אלימלך, נשיא יהודה. ראש שבט בית לחם יהודה. מה התואר שלו?
איש נעמי.
כי מגילת רות היא הפליק להכרה החיצונית את העולם. אתה יודע מה ההבדל בין מלכות בית דוד לכל המלכויות? שממנה יוצא משיח. אתה יודע מה זה מלך אמיתי מבית דוד? העבד הכי קטן, הכי נרצה שיש בעולם. כמה שהוא יותר עבד הוא מלך מבית דוד. אתה יודע מה זאת אמונה? בוא תלמד מרות המואביה. אתה באמת חשבת מגלון מלך מואב, מהתופעה הזאת, אתה תלמד את זה שם? מהדבר הזה שם? והיא בימי שפוט השופטים. והיא רעב בארץ. נו, אז מאיפה תבוא הישועה? על מי אמרת? על איזה מנהיג הלכת? מי אמרת שכדאי להצטרף אליו כי בטח אצלו במרכז אפשר לי? מי, על מי הלכת? אחד הלך על אלי מלך, אחד הלך על מלכון, אחד הלך על גלון. אף אחד לא הלך על רות. אתה ידעת שמשם זה יצא משיח בן דוד? אתה כבר מסוגל להבין שהתורה כולה חסד? שהתורה כולה זה הכוח לראות את הדברים בשורש שלהם ולא בענף? לא בחלון? לא בגוף? הגופים מחולקים? עכשיו אנחנו מבינים למה המגילה הזאת כולה חסד. אין באות לא חסד. כי האיש הפלוני אלמוני, הוא באמת בא עם הלכות גדולות, הוא אמר אני מוכן בהחלט לגאול את רות, ואז הוא בירר קצת ואמר כן, אבל יש לי בעיה בגופים המחולקים. זה לא מסתדר לי, אני יודע מה, עם איזה עניין, אז ככה עם האיחוס, עם הכסף, עם ה... בטח, ודאי, אני חושב שזה שידוך מצוין, אבל עדיף לשכן. כן, מה, שידוך כזה לא היה עוד. יש חסד ויש חוץ. חסד הוא פנים. חסד זה כי אמרתי עולם חסד ייבנה. נסיים בסוף של מגילת רות. מהו הסוף? מלכות בית דוד. נכון? וישי הוליד את דוד. זה סוף המגילה. דוד המלך מדבר על איך נולד הוא עצמו. דוד המלך בפרק פייטט מדבר באריכות רבה על מלכות בית דוד שתישאר לעד ולעולמי עולמים. ואז הוא כותב איך היא התחילה מלכות בית דוד. מאיפה היא התחילה? ההיסטוריונים ודאי כותבים שמלכות בית דוד התחילה במאבק עם שאול, מלכות בית דוד התחילה באחים, באליאב, באישי, יש כל מיני התחלות. פרק פייטט מקור 4. משכיל איתן האזרחי, חסדי השם עולם אשירה לדור ודור הודיע אמונתך בפי. כי אמרתי, עולם חסד ייבנה. אנחנו זוכרים את הפסוק היפה הזה, אבל לא זוכרים אף פעם לאן הוא שייך. תראו על איזה עולם הוא מדבר, איזה עולם חסד ייבנה, בוא נראה את הפסוק הבא. כי אמרתי, עולם חסד ייבנה. שמיים תכין אמונתך בהם. קראתי ברית לי וחירי, נשבעתי לדוד עבדי, עד עולם, רואים איזה עולם, אחים זרעך, ובניתי לדור ודור כסאך סלע. כשדוד המלך צריך לסכם איפה התחילה מלכות בית דוד ולמה היא נמשכת לנצח. ומה שונה מלכות בית דוד מכל המלכים האחרים? מה בין דוד המלך שאומר ריבונו של עולם כל המלכים קמים בשלוש שעות ואני חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך כי אמרתי עולם חסד יבנה אני הכרתי את סבתא אני יודע איך זה התחיל אני יודע מאיפה המקור של הכל כשבאו וניסו להשמיץ לא עלינו את דוד המלך אמרו ממואבית קעת. ודוד המלך אומרים חזל בוכה ואומר ריבונו של עולם. אבל תגיד את הפנים. תגלה להם. כי אמרתי עולם חסד ייבנה. כשמגיעים למתן תורה. קל מאוד לשפוט עולם שלם על פי הענפים. הוא יותר מצוות, הוא פחות מצוות. הוא יותר גדול, הוא פחות גדול. מבחינות מסוימות זה לא שונה מי הוא יותר אוטו, הוא פחות אוטו. התורה כולה חסד. והמגילה כולה חסד. ומה היא תורת חסד? זו תורה לשמה. כי תורה לא לשמה, זה תורה שמעורב בה הגוף. כשהגוף מתערבב, זה כבר לא עיקרה ושורשה בכולי עלמי. ותורת חסד על לשונה, וחג מתן תורה. שנזכה בעזרת השם לקבל קבלת תורת חסד בשמחה.